אנחנו בהמשך ההפטרה לפרשת ויירא. סיימנו בפסוק זיין את המופת הראשון של אלישע עם השמן. אנחנו עכשיו מתחילים את המופת השני מפסוק ח' ועלה. אומרת ההפטרה, ויהי היום ויעבור אלישע אל שונם ושם אישה גדולה. ותחזק בו לאכול לחם. והיא מדי עוברו, יסור שמה לאכול לחם. מסופר שבאחד הימים, אלישע הלך למקום, המקום קראו לו שונם, זה שם של מקום. הייתה שם אישה גדולה הכוונה, אישה מאוד חשובה. ולאישה הזו הייתה חזקה, למעלה משלוש פעמים, שמתי שהנביא אלישע מגיע לעיר, אז היא מארחת אותו, הוא מתאכסן בבית שלהם. אז לכן, זה כבר היה הרגל, אז בכל פעם, מידי עוברו שם, תאי שהוא היה עובר באותו מקום, אז הוא תמיד חזר לאותו בית שירחו אותו ונתנו לו איפה להיות. פסוק ט' ותומר אלישע, הנה הנה ידעתי, כי איש אלוהים קדוש הוא עובר עלינו תמיד. אומרת האישה לבעלה, היא אומרת, התבוננתי בהליכותיו של האורח שלנו, ואני רואה שהאורח שלנו הוא איש אלוקי. הוא זה שתמיד בא אלינו, הוא אדם אלוקי. במילא, זה לא ראוי שהוא יגור איתנו ממש בתוך הבית. צריך לעשות לו פרטיות ייחודית. הגמרא שואלת על המילים האלה, שכתוב, הנה הנה ידעתי, שואלת הגמרא, מאיפה היא ידע? מה היא ראתה? שלכן הגיע למסקנה שהוא איש אלוקי, אומרת הגמרא שיש מחלוקת בין רב ושמואל, מה בדיוק היא ראתה. רב אומר שהיא ראתה שזבוב לא מתקרב לשולחן שלו כשהוא אוכל. ושמואל אומר שהיא ראתה על מיטתו, שהיא הייתה מכינה, שאף פעם לא היה קרי על הסדין שלו. אז היא הבינה שהוא איש אלוקי. פסוק י', ואז מה היא מציעה לבעלה לעשות? נעשה נא עליית קיר קטנה ונשים לו שם מיטה ושולחן וכיסא ומנורה. והיה בבואו אלינו יסור שם. פשט הפשוט, היא אומרת לבעל שלה, נבנה בקומה מעל הבית שלנו, נבנה חדר קטן שיהיה רק מיועד עבור הנביא אלישע, נשים לו כל מה שהוא צריך להשתמש, הוא יהיה עצמאי, יהיה לו מיטה בשולחן, כיסא ומנורה, ובכל פעם שהוא יבוא, אז הוא לא יצטרך לגור איתנו בבית, אלא יהיה לו את הפרטיות שלו. זה הפשט של הפסוק. יש על המילים האלה, נעשה נא עליית קיר קטנה, יש מאמרי חסידות רבים שמסבירים את כל הפנימיות של העניין מעבר לפשט. נביא נקודה אחת, שיש מאמר מפורסם כזה של הרבי הרייץ, הוא אומר ככה, שהרוח הקדושה, שנמצאת אצל יהודי, שנאמר קודם בפסוק ט', איש אלוקים קדוש, הוא עובר עלינו תמיד, יש גם אצל כל יהודי איזו הערה אלוקית, שמפעם לפעם מבקרת אצלו, מתעוררת אצלו, ואחר כך היא נעלמת, זה סוג של התעוררות שבורחת. מה היהודי צריך לעשות כדי שההתעוררות הזו, הרוח הקדושה הזו לא תיעלם? צריך נעשה נא עליית קיר קטנה. צריך לעשות איזו פעולה, להושיב את זה בהתיישבות, היינו לתפוס את זה בדברים ממשיים. והוא מסביר במאמר שכל הפרטים שמוזכרים כאן, מיטה, שולחן, כיסא ומנורה, הוא מסביר שזה מרמז על הסדר יום של יהודי, הוא אומר, תפילת ערבית מרומז במילה מיטה, ושולחן, כיסא ומנורה, הוא אומר, זה שחרית, והוא מפרט. פסוקי דזמרה זה השולחן, וקריאת שמע זה הכיסא, וה-18 זה המנורה. הוא מסביר בריחות כל דבר למה הוא קשור לזה, וכשיהודי רוצה שהרוח הקדושה תשרה בו, הוא צריך לממש את זה בעשייה יומיומית. בהמשך המאמר בסוף, אומר רב רייץ עוד משהו, אומר, הוא מדייק במילים, נעשה נא עליית קיר קטנה. מה זה נעשה? הוא אומר, יש מעלה עצומה שיהודי מקיים אהבת ישראל או הכנסת אורחים במעשה בפועל. הוא עושה משהו, תורח, תרחת הגוף. כשאדם תורח לשם שמיים בעשייה של מצווה, הוא מגיע למדרגות מאוד מאוד גבוהות, וזה הדיוק לשון הסנע. נראה פסוק י' א'. ויהי היום, ויבוא שמה, ויסר אל העלייה, וישכב שמה. קודם סיפרנו, שגם התחלנו פסוק ח' ויהי היום, זה סיפור כללי, שתמיד הוא היה יוצא, הוא היה עובר שם. עכשיו באים לספר סיפור ספציפי, שקרה אחרי שכבר האישה בנתה ליד קיר קטנה לאלישה, אז אחד הימים, כהרגלו, הוא הגיע לבקר עוד הפעם בשונם, אז הוא בא לבית הזה, ואיפה הוא התאכסן? אל העלייה, באותו מקום שבנו בשבילו. אחרי שהוא נמצא שם בעלייה, אז מסופר ככה, ויומר אל גיחזי נערו, קרא לשונמית הזאת, ויקרא לה ותעמוד לפניו. אלישה אומר לנער, היה לו נער שהיה משמש אותו, גיחזי היה משמש את אלישה. הוא אומר לו, תקרא לבעלת הבית, אני רוצה לדבר. אבל, כפי שנראה בהמשך, הוא לא דיבר אליה ישירות, מפני הצניעות. הוא אמר, שהיא תעמוד פה, הוא היה מדבר לגיחזי, וגיחזי היה מדבר אליה, והיא הייתה מעבירה את המסר. מה הוא רצה ממנה? אומר פסוק הבא, פסוק י' ג' ויאמר לו, אמור נא אליה, הנה חרדת אלינו את כל החרדה הזאת. מה לעשות לך? היש לדבר לך אל המלך ואל שר הצבא? ותאמר, בתוך עמי אנוכי יושבת. רואים בו בפסוק הוא אומר, ויאמר לו. למי הוא אומר? לגיחזי. הוא קרא לה, אבל הוא אומר לגיחזי, תגיד לה בבקשה, תשאל אותה, את טרחת בשבילנו, טרחה כל כך גדולה, עשית בשבילנו פעולה בצורה רצינית. אני עכשיו מרגיש שאני רוצה לתת לך איזשהו הכרת הטוב. מה הצריכה שאנחנו נעשה עבורך? אולי הצריכה שנעשה איזו שתדלנות, לדבר עם המלך או עם שרת צבא, אולי משהו הצריכה. אז היא אומרת, אין צורך, אני יושבת בשקט, אני יושבת בביטחון, אין לי ברוך השם בעיות, אף אחד לא רודף אותי, אני לא צריכה שום דבר, הכל טוב, סיימה את דבריה והלכה. היינו, היא בעצם לא אומרת שהיא צריכה משהו. אומר פסוק י' ד' ויומר, ומה לעשות לה? ויומר גיחזי, אבל בן אין לה, ואישה זקן. דהיינו, אחרי שהאישה הזו הלכה, ואלישה נשאר עם הנער, עם גיחזי, אז אלישה שואל את גיחזי, היא אומרת שהיא לא צריכה כלום. מה בכל זאת אפשר, מה אתה מציע, מה בכל זאת אפשר לעשות עבורה? אז גיחזי אומר, אני חושב שמשהו אחד חסר לה. אין לה בן, אין לה ילדים. ובדרך הטבע, אין סיכוי שיהיה לה ילדים. כי הם כבר אנשים מבוגרים, ובעלה כבר זקן. אם אתה תעשה מופת ויהיה לה בן, אז זה יהיה דבר גדול, אני בטוח שזה יהיה דבר גדול בשבילה. ככה גיחזי מציע לאלישה. אז אלישה מקבל את ההצעה, הנה עוד פסוק אחד. ויומר, קרא לה, ויקרא לה, ותעמוד בפתח. אז אלישה אומר, אוקיי, בוא נעשה את מה שאתה מציע, לך תקרא עוד הפעם לאישה. הוא קרא לה פעם נוספת, עכשיו היא כבר נשארה לעמוד בפתח, היא לא נכנסה פנימה כמו קודם. מה הסיבה שהיא נשארה לעמוד בפתח? אז המפורשים בפשט מסבירים שהיא ראתה שבין כוח הוא לא מדבר אליה ישירות, הוא מדבר באמצעות גיחזי, אז מה היא צריכה להיכנס פנימה? תעמוד בפתח והיא תשמע מה שהוא רוצה. יש מדרש פרקי דרבי אליעזר, כתוב משהו הרבה יותר חזק. כתוב שהיא תמיד ראתה את קדושתו ואמרה, אני מרוב קדושתו לא יכולה בכלל להסתכל לו בפנים. היא פחדה בכלל להסתכל לו בפנים. וזה אחד הסיבות שבכלל היא אמרה, ככה כתוב בפרקי דרבי אליעזר, שהוא יגור למעלה כי מרוב קדושתו אני לא יכולה. אז היא עמדה בפתח כי היא פשוט לא העיזה להיכנס, היא אמרה, אי אפשר מרוב קדושתו להיכנס פנימה. אז עכשיו אנחנו נמצאים בשלב שהוא הולך לעשות את המופת שנראה בעזרת השם בהמשך.